עירובין דף וו, מתחילים בעזרת השם, דף אי עמוד ב', שתי שורות מלמטה. אמר רב חנין בר רבה, אמר בשם רב, שכנים שגרים יחד בחצרות שפתוחים למבוי אחד משותף. עשרות בשנים הם כבר היו רגילים לתקנות הקבועות שעושים תמיד במבוי, את הלחי, את הקורה, שיתופי מבואות, עירובי חצרות, לא ניכנס באמת לפירוט. הם כבר ידעו בדיוק איך לתקן את המבוי ואת החצרות כדי שיוכלו לטלטל שם ממקום למקום. הכל על הצד הטוב ביותר. אבל יום אחד, אחת הקירות הייתה כנראה רעועה, סדוקה וקרסה, נפלה. מבוי שנפרץ, אחד הקירות שלו נפלו. אז אם הקיר נפל מצידו, צד ימין, צד שמאל, מהכניסה, אתם נכנסים לתוך המבוי, מסתכלים ימינה, רואים הקיר נפל, לאורך. מזניקים ישר צוות של מורי הוראה, מה עושים עכשיו? יהיה מותר פה לטלטל בשבת, יהיה אסור, באים מורי הוראה, מודדים. אם הפרצה היא עד 10 אמות, ויש, נשאר עדיין בתחילת המבוי, באותו צד, קיר שעדיין שלם ולא נפל, זאת אומרת, בכניסה למבוי בעצם יש שני הצדדים קיר, רק שאחד הצדדים, הקיר נמשך רק עד 4 טפחים, לפחות 4 טפחים, קצת יותר, ואחר כך הקיר נפל. אבל נפל רק עד 10 אמות, לא יותר. אז המבוי הזה עדיין יהיה תקין, כאילו לא קרה שום דבר, זאת פרצה קטנה, וזה בסדר. המבוי הזה עדיין תקין. אבל ב-10, מ-10 אמות ויותר, אז המבוי הזה אסור לטלטל בו, עד שסוגרים חזרה את הפרצה הזאת. מצמצמים אותה לעד 10 אמות. אבל אם הפרצה היא מראשו, דהיינו בכניסה למבוי, בקיר של הכניסה למבוי, הגמרא כרגע מבינה שמדובר פה ממש בקיר של הכניסה. זאת אומרת, אם נאמר נכנסים למבוי דרך צד מזרח, אז הקיר המזרחי. למה שיהיה קיר זה הרי כניסה? אלא שכשיש כניסה רחבה מדי, יותר מ-10 אמות, צריך למעט את הכניסה. אז באמת הזמינו פועלים שעשו איזשהו קיר בכניסה כדי לצמצם את הרוחב של הכניסה. ואותו קיר, חלק ממנו קרס. כנראה שהפועלים האלה לא היו מספיק מקצועיים, וחלק מהקיר קרס. הגמרא מבינה שזה הכוונה מראשו. אז השיעור של הפרצה זה ב-4 טפחים. אם יש לך פה פרצה ברוחב של 4 טפחים, בצד אותו קיר, זה כבר נחשב שהוא פוסל את המבוי. כמובן מדובר פה שהכניסה למבוי רגילה, נשארה עדיין, יש את הקיר הימני עדיין קיים, והקיר השמאלי בכניסה הוא עדיין, חלק ממנו עדיין קיים, רק בהמשך שהוא בנוי כמובן בצד מזרח, בצד של הכניסה, קצת ממנו קרס. אז אם זה עד 4 טפחים, עדיין המבוי בסדר. אבל אם זה מ-4 טפחים ומעלה, המבוי הזה אי אפשר להכשיר אותו, אי אפשר לטלטל בו, עד שיצמצמו בחזרה, יבנו בחזרה את הקיר. שואלת הגמרא, למה אם יש פרצה בצד של הכניסה, אז 4 טפחים, יותר מ-4 טפחים זה כבר פוסל את המבוי. מה ישנה מצידו שאתה אומר ב-10, דאמר פתחו, אתה אומר שכל ה-10 רמות האלה של הפרצה זה נקרא כמו פתח, אז אם כן, מראשו נמי נימה פתחו, אז גם כשזה בצד של הכניסה למבוי, אותו קיר שהוספנו, גם שם, אם זה עד 10 רמות, יהיה כשר המבוי. למה אתה אומר שזה נחשב פרצה? תגיד שזה נחשב כמו פתח עד 10 רמות, למה רק עד 4 טפחים אתה מתיר? עונה הגמרא, אתה צודק. באמת, ברגע שנפרץ אחד הקירות, לא משנה באיזה צד, אז עד 10 רמות זה נקרא עדיין פתח. אז אתה שואל, למה כש הפרצה נפרצה מראשו, כתוב הרי שרב אומר שעד ארבעה טפחים, הוא מדבר מראשו בקרן זווית. אמר רב הונא ברי דרב יהושע, כגון שנפרץ בקרן זווית. דהיינו, יש את הכניסה למבוי, אז נאמר שבצד שמאל בנו את הקיר כדי קצת לצמצם את הרוחב של הכניסה. הקיר הזה, הוא ממשיך עד הקיר השמאלי, נאמר, הקיר המזרחי ממשיך עד צד דרום, נאמר, וככה הוא, יש לו זווית עם הקיר הדרומית גם. בדיוק בזווית הזאת זה נפרץ. ושם זה שונה מאשר סתם פרצה באחד מהקירות. למה? דפיתחה בקרן זווית לא עבדי אינשי. אנשים לא רגילים לעשות פתח בדיוק בזווית. זה לא נוח לאנשים לעבור שם. אלא אם כן, אתה עושה פתח ממש, עם השקוף, בצורה מסודרת, זה משהו אחר. אבל סתם שנפרץ, זה לא נקרא פתח כשזה נמצא בקרן זווית. זה עד עכשיו דיברנו את דעתו של רב, שלפי דעתו, כשנפרץ הכותל של המבוי באחד הקירות, אז עד 10 אמות המבוי עדיין כשר, ומ-10 אמות ומעלה המבוי פסול, אי אפשר לטלטל במבוי הזה. ואם זה בקרן זווית, אז עד 4 טפחים, אם הפרצה נפרצה עד 4 טפחים זה עדיין כשר, מ-4 טפחים ומעלה זה כבר אסור לטלטל באותו מבוי. ורב הונא אמר, אחד זה ואחד זה ב-4 טפחים. כמו שאתה אומר בקרן זווית, שאם נפרץ, אז 4 טפחים זה כבר, לא, אי אפשר כבר לטלטל במבוי, אז גם באחד הקירות, אם נהיה פרצה של 4 טפחים, אני לא קורא לזה פתח, אני קורא לזה פרצה, כיוון שהמבוי הזה הוא לא מבוי תקין, אי אפשר לטלטל באותו מבוי. אין בו מספיק מחיצות כמו שצריך, אי אפשר לטלטל באותו מבוי. וכן אמר לי רב הונא, לרב חנן בר רבה, לא תפלוג עליי, אל תחלוק עליי בהלכה הזאת. אלא מה, תגיד גם אתה, שהפרצה, הרוחב שלה, זה עד 4 טפחים, לא משנה איפה. מה הראיה? מה הראיה? דרב איקלה למקום שנקרא מחריה. הוא הגיע לידי מחריה. ועבד עובדה כבתי, אותו רב פסק כמותי. לא כמו שאמר רב חנין בר רבה בשם רב, שפרצה בקיר זה עד 10 אמות. לא, אתה רואה שרב הגיע לדמחריה, שם הוא דווקא, כשהיה להם פרצה ב-4 טפחים, הוא כבר אסר להם לטלטל באותו מבוי. אמר לי, אז רב חנן בר רבה אמר לרב הונא, אם משם ההוכחה שלך שרב סובר כמותך, זה לא הוכחה. כי באמת רב סובר, אפשר לומר כמותי, כמו רב הונא, שפרצה של עד 10 אמות, עדיין זה פרצה, זה עדיין בסדר, אין לזה שם של פרצה ואפשר לטלטל באותו מבוי. אז אתה שואל למה הוא החמיר על בני דמחריה? רב ביקה מצא. מה זאת אומרת ביקה? המקום בלי שום מחיצות. האנשים שם היו אנשים שהיו עמי ארצות, היו מזלזלים במצוות, לא היה להם שום גבולות. מקום כמו ביקה שאין בה גבולות. וגדר בגדר, הוא היה צריך קצת לגדוב אותם, אפילו קצת להחמיר עליהם גם בדברים המותרים כדי קצת להעמיד אותם על, להעמיד את הדת על טילה באותו מקום. אבל האמת שמעיקר הדין, גם אם יש פרצה עד 10 אמות בקיר, עדיין המבוי הזה קשר. אמר רב נחמן בר יצחק, כבתי דרב הונא מסתברא, מסתבר כמו דבריו של רב הונא, לא משנה איפה הפרצה, תמיד הרוחב זה רק עד 4 טפחים. מה הראיה? דאיתמר, מבוי עקום. מה הכוונה עקום? לא שהוא עקום שהזווית שלו היא לא ישרה, אלא עקום הכוונה שמרשות הרבים יש כניסה לאותו מבוי, הולכים ישר, 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 ואז פונים או ימינה או שמאלה, הולכים עד הסוף, או שיש רק ימינה או שיש רק שמאלה, כן? כמו צורה של ריש כזאת. ואז פונים עד הסוף, ואז מגיעים לרשות הרבים אחרת. זה נקרא עקום, כי הוא לא מפולש מצד אחד ישר עד לצד השני, שבשני הצדדים של המבוי יש רשות הרבים, אלא הולכים ישר עד הסוף, ואז פונים, ממשיכים שם עד הסוף, ואז מגיעים לרשות הרבים אחרת. זה נקרא מבוי עקום, שעליו כרגע הגמרא מביאה את הוויכוח בין רב לבין שמואל. רב אמר, תורתו כמבוי מפולש. צריך לתקן את המבוי הזה כמו שמתקנים מבוי שפתוח גם בצד אחד וגם בצד שכנגד לרשות הרבים. שמתקנים אותו מחמירים יותר מאשר אנחנו תיקנו מבוי רגיל, שדיברנו במשנה שמספיק לעשות בכניסה לחי או קורה. לא, צריך לעשות שם עוד תיקון גם בצד השני. מה צריך לעשות? צריך לעשות בצד אחד צורת הפתח, דהיינו קנה בצד ימין, קנה בצד שמאל ועוד קנה על גביהם, ואז נהיה כמו צורת חטא כזאת עומדת. וחוץ מזה צריך לעשות לחי או קורה בפתחים. אז אם כן, זה מה שעושים בדרך כלל במבוי מפולש, בצד אחד עושים צורת הפתח, בצד אחד עושים לחי או קורה. כאן, כצורה של ריש, אז עושים בשני הפתחים, שהם פתוחים, שזה פתוח לרשות הרבים, בשני הקצוות של הריש, עושים לחי או קורה, ובקרן זווית של הריש, שם עושים צורת הפתח, ואז זה כמו שיש כאן שתי מבואות מפולשים, שצד אחד פתוח בצורת, צד אחד סגרו אותו בצורת הפתח, בצד אחד סגרו אותו בלחי או בקורה. זה דעתו של רב. ושמואל אמר, תורתו כסתום. זה נקרא כמו מבוי סתום, סתכל. אתה פונה מצד אחד, אתה פונה מצד אחד של רשות הרבים לתוך המבוי, אתה הולך ישר, 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 אתה מגיע לקיר. זה סתום. אז אתה אומר, לא, תסתכל שנייה את הצד השני. טוב, בוא ניכנס מהצד השני, מרשות הרבים השני, בוא ניכנס למבוי מהצד ההוא. מהזווית, מהקצה השני של הריש, נכנסים, הולכים ישר ישר, גם מגיעים לקיר. אז בעצם זה כמו שתי מבואות סתומים. איך מתקנים מבוי סתום? תעשה לחי או קורה בכניסה, וגמרנו. זה פירוש אחד ברשי. פירוש אחר אומר רשי, שבזווית, שאיפה שהזווית של הריש, שם תעשה עוד איזה לחי. אבל לא צריך לעשות צורת הפתח. כך סובר שמואל. במה יסקינן? מה רוחב? בוא נגיד ככה. יש לנו פה מבוי בצורה של ריש, ששתי הקצוות פתוחים לרשות הרבים. עכשיו, בזווית של הריש, בואו ניכנס לזווית, הולכים ישר, מגיעים לזווית. עכשיו, פונים, מסתכלים מצד שמאל, יש פה בעצם פתח, שאם נלך ישר נגיע לצד השני של רשות הרבים, לצד השני של המבוי. מה הרוחב של אותו פתח? אי לימה ביותר מ-10 עמות, אז אם כן, זה נחשב נאמר פרצה אפילו. אז באר לימה שמואל תורתו כסתום, זה בוודאי נחשב כמו מבוי אחד ארוך, זה לא נחשב כאילו המבוי פה סגור. אתה לא יכול להגיד, שמה, זה מבוי סתום. מה זאת אומרת? אני הולך ישר, נכנסתי ברשות הרבים, הולך ישר, נתקע בקיר. זה מבוי סתום, אתה לא יכול להגיד שזה מבוי מפולש. אם ככה, אם אתה קורא לזה מבוי סתום, אז רגע, יש לך פה פרצה של יותר מ-10 עמות. אז מה תגיד? לא, זה לא פרצה, זה ההמשך של המבוי. הבנתי, זה ההמשך של המבוי, זה אומר שזה מבוי מפולש. והוא מסתיים בקצה השני של האות ריש. אל עליו, חייב להיות שהרוחב של המקום, של איפה שפונים, הפנייה, הרוחב של הפנייה, היא עד 10 עמות, ב-10, או פחות מ-10. וכאמר רב, תורתו כמבוי מפולש? אני הרי רוצה לדעת מה דעתו של רב לגבי פרצה במבוי. אני מוכיח מפה, שפרצה של מבוי זה בארבעה טפחים לפי דעתו של רב, כי יש לי כאן למעשה כניסה של 10 עמות או פחות, ועל זה רב אומר שזה נחשב כמו מבוי מפולש, פתוח. למה פתוח? אם לפי דעתו של רב יש לי מבוי, נגיד והיה לי מבוי סתום רגיל, ובאחד מהצדדים היה לי פרצה של פחות מ-10 עמות או של 10 עמות בדיוק, הייתי בכלל מתייחס לזה? בוודאי שלא. אם אני אומר שפרצה עד 10 עמות זה נחשב כמו סגור, זה נחשב כמו פתח. אז למה כאן אנחנו אומרים שזה לא נחשב כמו, שכמו מקום סגור, אלא זה נחשב כמו שזה בעצם המשך, זה מבוי פתוח? למה זה פתוח? הנה, סגר, זה, המקום הזה שהוא פחות מ-10 עמות רוחב, הפנייה שהיא פחות מ-10 עמות רוחב, נחשב כאילו זה סגור. כאילו זה פתח, אז למה אתה לא קורא למבוי הזה מבוי סתום? למה אתה קורא למבוי פתוח? זאת אומרת שאם הוא יותר מארבעה טפחים, מה השיעור הבא אחרי ארבעה טפחים? 10 עמות. אם הוא בין ארבעה טפחים ל-10 עמות, זה נקרא פתוח. רואים שרב סובר שאם יש לך פרצה של עד ארבעה טפחים, זה נקרא כמו שזה סגור. אבל מארבעה טפחים ומעלה זה כבר נקרא פרוץ. זה ההוכחה שרב סובר כמו רב הונה. שאמר רב, תורתו כמפולש, על מפרצת מבוי, מצידו בארבעה טפחים. כי אם לא, היינו מחשבים את זה כמו שתי מבואות סתומים, שיש להם פרצה של פחות מ-10 עמות. ואז אמור להיות כשר. אז יש ראיה שרב סובר, שפרצת מבוי זה בארבעה טפחים. אתה יודע למי זה אמור להפריע הדבר, ראיה כזאת? למי שפתחנו איתו את השיעור, רב חנין ברבה אמר רב שפרצה של קיר זה 10 עמות. פה אתה מוכיח שלפי רב פרצה של קיר זה בארבעה טפחים. עונה הגמרא, רב חנין, ואותו רב חנין ברבה, מה הוא יענה? שני הטעם, מבוי עקום, זה לא פרצה. מה אתה משווה? זה דרך סלולה. דקבקי ברבים. אנשים עוברים בדרך הזאת, מה זאת אומרת? אלה שגרים באותו מבוי משוכלל ככה בצורה של הרייש. מה, הם לא, כשהם הולכים ישר, מה הם עושים כשהם מגיעים לסוף? פונים ל... פונים שמאלה או ימינה, לא משנה. אם זה מבוי בצורה הרייש לכיוון שמאל, אז הם פונים שמאלה. אם הרייש הזה לכיוון ימין, אז הם פונים ימינה. אז אם כן, בעצם למקום שעוברים שם. אתה יכול לקרוא לזה סתום? שם בוודאי שזה נחשב פתוח. אבל מבוי שנפרץ מצידו, הרבים לא בוקעים בו. ולכן, אם בוקעים בו רבים, אז אפילו אם הוא רק יותר מארבעה טפחים, כבר זה נקרא פתוח. אבל אם לא בוקעים בו רבים, אנשים לא עוברים שם. זה נשבר הקיר. בסדר, אנשים חכים שיבואו לתקן את זה, אבל אנשים לא יעברו באותה פרצה. אז זה נחשב כאילו המבוי סגור באותו מקום, עד 10 עמות. מ-10 עמות ומעלה זה כבר נחשב פתוח. דייקת הגמרא, מכלל דרב הונה. הרי יש פה ויכוח בין רב הונה לבין רב חנן בר רבה, מה נחשב גודל של פרצה בשביל שהמבוי הזה יחשב מבוי כמה גודל של הפרצה בקיר של המבוי כדי שזה יחשב פתוח באותו מקום. אז אם רב חנן בר רבה אומר שכל מה שאנחנו אומרים שעד 10 עמות עדיין זה נקרא פתח וזה לא נקרא פרצה וזה נקרא סגור, כמו סגור, זה כשאנשים לא עוברים שם, אז יוצא אם כן שכשרב הונה אומר שזה נקרא פתוח, אבל אנשים הרי לא עוברים שם, בכל זאת זה נקרא פתוח? מכלל דרב הונה סבר, אף אגב דלא בקעי ברבים, אפילו שהרבה אנשים לא עוברים דרך אותה פרצה, למה שלא יעברו? למשל שיש שם דבר תינוף, לכן לא נוח לאנשים לעבור שם? שאלת השאלה, הרי יש דין מפורש שאמר רבי עמי ורבי אסי, אמרו בדף הקודם, דין בו מאוד פשוט, על אותו מקרה שאנחנו מדברים בו, מבוי, בכניסה למבוי הכל על מי מנוחות, יש שתי קירות, הכל טוב, אחרי ארבעה טפחים באחד הקירות נפרץ, ברוחב של עד 10 עמות, אומרים רבי עמי ורבי אסי, זה נחשב כמו פתח, זה לא נחשב בכלל פתוח, זה לא נחשב פרוץ, פתח, זה בסדר, זה חלק מהמקום, חלק מהמקום הבנוי. אז אם כן, מה ישנה מן רבי עמי ורבי אסי, שהם אמרו שזה נקרא מבוי תקין, אפילו שנפרץ בו עד 10 עמות? עונה הגמרא, יש הבדל. הטעם, דובר שזה לא נפרץ לגמרי עד ללמטה. ונפרץ הקיר למעלה, אבל נשאר קצת מהגובה של הקיר עדיין קיים. דייקה גדודי, 3 או 4 טפחים גובה עדיין קיים. לכן זה נקרא עדיין סגור. אבל הכה, כשהוא נפרץ מצידו, שרב הונה אומר, שאם זה פתח מעל יותר מ-4 טפחים, זה כבר, המבוי הזה אסור לצלטל בו, מדובר דלקה גדודי, שזה מקום ממש פתוח, שהקיר נשבר עד ללמטה. כך הסביר רב הונה את דעתם של רבי עמי ורבי אסי. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, כיצד מערבין דרך רשות הרבים? הגמרא מבינה עכשיו שמדובר פה ממש רשות הרבים, 16 אמה רוחב, מקום פתוח, ואפילו לחלק מהראשונים סוברים שאפילו מדובר, שהם סוברים שבשביל שזה רשות הרבים מדובר שעוברים שם 600,000 איש, אז גם עוברים פה 600,000 איש, איך אפשר להתיר לטלטל במקום הזה? אתה יודע, איך עושה צורת הפתח מכאן, בצד אחד של רשות הרבים, ולחי וקורה מכאן, בצד השני של רשות הרבים, אפשר לטלטל, כך סוברים חכמים. חנניה אומר שיש בזה שתי דעות. בית שמאי אומרים, עושה דלת מכאן ודלת מכאן. דלת מצד אחד של רשות הרבים, של בתחילת הכביש, ודלת אחת בסוף הכביש. וכשהוא יוצא, או ונכנס, הוא צריך לסגור את הדלת, נועל. ורק אז המקום הזה הופך להיות רשות היחיד. בית הלל אומרים, לא צריך עד כדי כך להחמיר, אלא עושה דלת מכאן, בצד אחד של הכביש, ולכי או וקורה מכאן. שואלת הגמרא, ורשות הרבים? ממערבה? מה, אתה יכול לעשות עירוב כדי שיהיה מוטל טלטל בה? ועתניא ברייתא. יתר על כן אמר רבי יהודה. תחילת הברייתא נאמר שמה דין מאוד מעניין. רש"י מביא את זה, שנאמר שם דין כזה שאומר רבי יהודה. אדם שבונה קומה עליונה, ועל מה הקומה העליונה עומדת? לא על הקומה התחתונה, אלא יש דירה, יש בית בצד ימין, בית בצד שמאל, ורשות הרבים עוברת באמצע. בא בן אדם, בנה בית על, זאת אומרת שצד אחד הוא נסמך על הבית הימני, צד שני הוא נסמך על הבית השמאלי, ובעצם הוא יצר פה מין גשר מתחת לרשות הרבים. אומר רבי יהודה, אומרים כמו פי תקרה יורד וסותם. זאת אומרת, המחיצה כאילו ממשיכה, המחיצה של הבית, שהוא בעצם כמו גשר מעל רשות הרבים, המחיצה שלו כאילו יורדת משני הצדדים לתוך רשות הרבים, וכל השטח שמתחת לגשר הזה, מתחת לבית, נחשב כמו רשות היחיד, כי יש לו ארבע מחיצות. וכן גשרים שבונים מעל הרוחב של רשות הרבים. המחיצות של הגשרים בשני הצדדים כאילו יורדים ללמטה, וכל השטח מתחת לגשר נחשב כמו רשות היחיד. פי תקרא יורד וסותם. זה דין אחד שאמר רבי יהודה. ויתר על כן, יותר מזה אמר רבי יהודה, מי שיש לו שני בתים משני צידי רשות הרבים. יש רשות הרבים, ומי שעובר רשות הרבים רואה בצד ימין יש בית, זה בית של ראובן. צד שמאל גם כן יש בית, זה גם בית של ראובן. והוא רוצה לטלטל מבית אחד לבית אחר. באים אליו אורחים, הוא רוצה להביא להם עוגות, יין לקידוש והבדלה. רוצה לטלטל דרך רשות הרבים. זה בעיה גדולה, מה זאת אומרת? זה רשות היחיד, אתה לא מטלטל מרשות היחיד לרשות הרבים, מרשות הרבים לרשות היחיד, זה אסור. מה יעשה? לפי דעתו של רבי יהודה, זה צריך להגיד את זה, באמת היינו צריכים באמת לחדד את זה גם לפני הדוגמאות של הגשרים שדיברנו ממש עכשיו. לפי דעתו של רבי יהודה, רשות היחיד מספיק שתי מחיצות, לא צריך יותר. חכמים סוברים שצריך לפחות שלוש. אבל רבי יהודה סובר שתי מחיצות מספיק. אז אם כן, מבחינתו, זה שיש לך פה שתי בתים, שני צידי רשות הרבים, אז המקום הזה מדין תורה הוא נקרא רשות היחיד כבר. אני רוצה עכשיו לטלטל באמצע, לטלטל לקחת מבית אחד לבית אחר דברים. מה יעשה? פשוט מאוד. עושה לחי מכאן, נאמר, אני עכשיו מגיע מרשות הרבים, מתקרב לכיוון המקום שאני כאילו רוצה לעבור ברשות הרבים, בשטח שבין שני הבתים. אז מיד לפני שאני, מיד שאני נכנס לשטח שבין שני הבתים, אז ממש בכניסה יש לחי, או שנראה תכף קורה מלמעלה. וכן כשאני עובר את שני הבתים, את השטח של בין שני הבתים, ממש לפני שאני מסיים לעבור, בסוף השני הבתים גם כן עושים לחי או קורה. עושה לחי מכאן ולחי מכאן, או קורה מכאן וקורה מכאן, ונושא ונותן באמצע, מרשות היחיד לתוך אותו שטח שבאמצע, שהוא הפך אותו לרשות היחיד גם. חכמים לא מסכימים עם רבי יהודה. מה אתה אומר? ששתי מחיצות זה כבר רשות היחיד, ולכן שתי הבתים שבשתי צידי רשות הרבים הופכים את המקום שהוא כבר לא נקרא רשות הרבים באמצע, גם בלי התיקון, ולכן מספיק תיקון כזה, לשים לחם מכאן ולחם מכאן, או קורה מכאן וקורה מכאן. לא! חכמים לא מסכימים. אמרו לו, מה פתאום? השטח שבאמצע הוא מהתורה רשות הרבים, ואין גם מערבים רשות הרבים בכך. צריך שיהיה לפחות שלוש מחיצות, והמחיצה הרביעית, אתה עושה או לחי או קורה. שאלת השאלה, מה אומר חנן יפי בדעת בית הלל? שכשיש, הבנו רשות הרבים גמורה, רשות הרבים גמורה, ורוצים לערב אותה, מה עושים? אמר חנניה על איבא דבית הלל, שעושים דלת מצד אחד, ולחי או קורה מצד השני. נשאלת השאלה, הרי כאן אמרנו ברייתא המפורשת, אם זה רשות הרבים, שים מצידי כמה דלתות שאתה רוצה. לא מערבים רשות הרבים, נקודה. אז איך אתה אומר בשם בית הלל שאפשר לעשות עירוב לרשות הרבים? תראה, לא כתוב פה שאי אפשר לעשות רשות הרבים עירוב. אי אפשר לערב רשות הרבים בכך הוא דלא מערבה. מה אתה בא לעשות? רבי יהודה אומר, שמע, יש לך שתי בתים משתי צידי רשות הרבים, שים קורה פה, קורה פה, הולכי פה, הולכי פה, יש לך אפשרות לטלטל באמצע. אומרים לו, לא, אי אפשר ככה לערב רשות הרבים. מה אתה רוצה להגיד? מה, יש לך דרך יותר טובה איך לערב את רשות הרבים? רק ככה אי אפשר? בדלתות מערבה? אבל אם אתה שם בדלתות באחד מהצדדים, זה כן יהיה עירוב? כמו שאמר חנניה לפי בית הלל, כמו שאנחנו סבורים כרגע? זה גם לא ייתכן. ואמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, גדול הדור בארץ הקודש, בארץ ישראל באותה תקופה. ירושלים, העיר ירושלים באותו זמן, הרשות הרבים שלה היה מפולש. זאת אומרת, פתוח מצד אחד עד לצד השני. ולכן, היא גם הייתה רחבה 16 עמה, ולפי רשי ועוד ראשונים, גם עברו שם 600 אלף איש, זאת אומרת, היא רשות הרבים. ואם רוצים לטלטל בירושלים, מה עושים? אז לא, אומר רבי יוחנן, לא מספיק שתעשה דלתות בכניסה לירושלים וביציאה מירושלים, זה לא מספיק. אלא אם מלא דלתותיה ננעלות, ממש ננעלות ונסגרות בלילה, אם לא שהיו ממש נועלים את הדלתות של ירושלים, ירושלים העתיקה כמובן, שיהיו שם חומות, אז אם לא שהם היו ננעלות בלילה, אז זה היה נחשב רשות הרבים. וחייבין עליה משם טלטל, שם משום רשות הרבים. אז אתה רואה שלא מספיק דלת, צריך גם לנעול את הדלת. זה לא מסתדר עם מה שאמר חנניה בשם בית הלל, שמספיק לשים דלתות בשביל לעשות עירוב ברשות הרבים. עוד הוכחה שאי אפשר לערב רשות הרבים, אפילו לא בדרך של דלתות. ואמר אולה, הני אבולי, אבולי זה שערי העיר, הני אבולי של איזה עיר? דמחוזה. וזה היה רשות הרבים שפתוחה מצד לצד, מפולשת, היו עוברים שם 600 אלף איש, ורשות... היה 16 אמר אורך, ממש רשות הרבים לתפארת. השערים של אותה עיר, מחוזה, אלי מלא דלתותיהם ננעלות, חייבים מלא משום רשות הרבים. אתה רואה מפה, לא כמו שאמר חנניה בשם בית הלל, שמספיק לשים דלתות בצד אחד ולחי או קורה בצד שני, ואתה מערב את רשות הרבים. זה לא עובד ככה. לא מספיק שאתה שם דלתות בשני הצדדים, אתה צריך גם לנעול אותם. רק ככה מערבים את רשות הרבים, הופכים אותה לרשות היחיד. אמר רב יהודה, אתה צודק. מה הבנו מקודם? שככה מערבים את רשות הרבים? לא! אחי כאמר, זה לא רשות הרבים, אלא כיצד מערבים מבואות המפולשים לרשות הרבים. אנחנו מכירים כל הזמן איך עושים עירוב במבוי סתום, שיש לו שלוש קירות. אז אתה עושה לחי או קורה, מכירים. אבל מה עושים במבוי מפולש משני צדדים, שזה כמו דרך אחת ארוכה? זאת אומרת, אני עכשיו רוצה לעבור מרשות הרבים, רחוב הנביאים, לרשות הרבים המקבילה, רחוב האמוראים. וביניהם יש לי מבוי. אני יכול לעבור דרך המבוי להגיע מרשות הרבים אחת לרשות הרבים המקבילה. זאת אומרת, זה מבוי ממש מפולש. איך עושים, איך מתקנים כזאת מבוי? זה הנידון שם. אז עושה צורת הפתח מכאן, בפתח אחד של המבוי, ולחי וקורה, או לחי או קורה, מכאן בצד השני. ועל זה בעצם יש את כל הדעות, איך עושים את האירוע, אבל לא מדברים על רשות הרבים גמורה, ודאי שלא. רשות הרבים גמורה, ודאי, הדרך היחידה, איך לתקן אותה, לפי דעת חכמים, זה על ידי ששמים דלתות ונועלים את הדלתות האלה, גם כן. התמר, רב אמר, הלכתה כתנא קמא, שכשיש לי מבוי שהוא פתוח משני הצדדים לרשות הרבים, אז הדרך לתקן אותו זה על ידי שבצד אחד עושים צורת הפתח, כמו חטא עומדת, קנה מכאן, קנה מכאן וקנה על גביהם, ובצד השני עושים או לחי או קורה. ושמואל אמר על החכה חנניה, בדעת בית הלל, ששמים מצד אחד דלת, לא מספיק צורת הפתח, בצד השני מספיק לחי או קורה. אם בא אלו, הסתפקו בני הישיבה ושאלה, לפי דעתו של חנניה ליבא דבית הלל, שבצד אחד צריך פתח של דלת, בצד שני מספיק לחי או קורה. האם צריך לנעול את הדלת הזאת, כמו שראינו לגבי רשות הרבים גמורה שצריך לנעול את הדלת, או שמכיוון שזה מבוי, אין צריך לנעול. מנסה הגמרא לתרץ, תשמע, דאמר רב יהודה אמר בשם שמואל, אינו צריך לנעול. וכן אמר רב מתנה אמר שמואל, אינו צריך לנעול. זה לשון אחת. איקה דאמרי, אמר רב מתנה, בדידי אהבה עובדה, לא שאני אומר לך סתם ממרה שאמר שמואל, היה לי פעם סיפור לגבי מבוי שפתוח משני הצדדים, ושאלתי את שמואל, צריך לנעול או לא צריך לנעול? ואמר לי שמואל, אין צריך לנעול. זאת אומרת שיש כאן בעצם שלוש עדויות משמואל, שדעתו שלא צריך לנעול את הדלתות, אלא עצם זה שיש באחד מהצדדים של המבוי המפולש דלתות, ובצד השני יש או לחי או קורה, זה כבר דרך לתקן את המבוי הזה. באו מיני את אותה שאלה ששאלו את שמואל, שאלו אותה מרב ענן, האם את הדלת של המבוי המפולש צריך לנעול או אין צריך לנעול? אמר להו, תחזו, בואו ותראו את השערים של נהרדה. מה צריך יותר מזה? העיר והם בישראל, אחד מהמרכזים הגדולים ביותר בבבל, נהרדה. הני אבולי דנהרדה, אתה נכנס שם לנהרדה, היום אין מה לעשות שם, כן? אבל בזמנם, כשהיה שם מעוז התורה, אתה נכנס בשער, השערים האלה היו מקובעים. איך הם היו מקובעים? דתיימן עד פלגאיו באפרה. היו שמים שם ערימות של אפר, וככה הדלת לא יכולה להיסגר. ממש, הגמרא מבינה כרגע, שם היו פתוחים. נשארו פתוחים כל הזמן הדלתות האלה. עד חצי מהגובה, עד פלגאיו, היה מלא באפר. זאת אומרת, שלא יכול, לא שייך לנעול את זה, אתה רואה שלא צריך לנעול. ומה תגיד, אולי באמת עשו לטלטל באותו מבוי? והייל ונפיק מר שמואל ולא אמר לו ולא מידי. שמואל היה נכנס, יוצא שם בעיר, הוא לא אמר לבני נהרדה שום דבר על זה שהם היו מטלטלים בנהרדה. דוחה הגמרא, זה לא ראיה, זה לא היה פתוח לגמרי. נכון שהאפר היה לא נותן לדלתות להיפתח או להיסגר, כי זה היה רמה של אפר עד חצי מהדלתות, אבל אמר כהנא הנח מגופות הוואי, הם היו לא פתוחים לגמרי, היו סגורים קצת. הם היו סגורים חצי. ולכן אפשר לסמוך עליהם שהם סוגרים, שזה נחשב סגירה. אבל אם הדלת פתוחה לגמרי, זה לא מתיר, אלא אם כן נועלים את זה לפעמים. כי אתה רב נחמן, כשהוא הגיע לנהרדה, הוא ראה את השערים, אמר פניו על האפריו, מה זאת אומרת? מה, אתם שמים אפר על הדלתות? מה זה עוזר? אתם לא יכולים להתיר ככה את המבוי. תפנו את כל האפר כדי שיהיה אפשר לנעול את הדלתות. שואלת הגמרא, מה הוא רוצה? הוא מחייב שינעלו את הדלתות האלה? למה כסבר רב נחמן צריך לנעול את הדלתות כשזה מבוי מפולש בשני צדדיו לרשות הרבים? אומרת הגמרא, לא. גם הוא מסכים עם דבריו של שמואל שלא צריך לנעול את הדלתות, אלא לפחות צריך שיהיה אפשר לנעול. שהדלתות הן משוחררות, שאם אתה רוצה לנעול, אתה תוכל לנעול. זה מה שצריך. כיוון דראויות לנעול, אף על פי שאין ננעלות, זה כבר טוב. אבל כאן, מכיוון שהאפר לא נתן לנעול את הדלתות, אז אומרת, תפנו את האפר, ואתם לא צריכים לסגור את הדלתות, רק שיהיה לפחות אפשר לנעול את הדלתות האלה. ועד כאן, דף וב.